רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות Active Trail, מערכת אוטומציה מתקדמת לקמפיינים שיווקיים, באימייל, ב-SMS, דפי נחיתה ובאתר. יש לי פטיש קטן, לא נעים. אני מת על אנליטיקות. אני יושב בלילות ובודק כמה אנשים נכנסו לאתר, כמה פתחו את המיילים של רשימת התפוצה. אל תשפטו אותי, אני לא שולט בזה. אתם יודעים שאתמול ב-10 בלילה היו באתר גולשים ממוזמביק ומתאילנד? כן, זה ממש פטיש. בכל אופן, בשביל אנשים כמוני, Active Trail השיקה לאחרונה אפליקציית מובייל שמאפשרת לצפות בנתונים של קמפיין שיווקי אונליין בריל טיים. כמה ניוזלטרים נשלחו וכמה נפתחו, כמה הקלקות בכל רגע נתון, מסקירות כלליות של מגמות ועד דוחות מפורטים לרמת הקליק. הנתונים האלה הם לא רק ברמת הטוב לדעת. אני נעזר בהם כדי לשפר כל הזמן את המיילים לרשימות התפוצה, להבין אילו שמות של פרקים עובדים טוב יותר, אילו כישורים מקבלים יותר הקלקות. לא סתם אומרים שהיום נתונים הם הזהב החדש. מאזיני עושים היסטוריה שיזינו את קוד הקופון עושים 10 באנגלית. עושים באנגלית עם הספרה 10 יזכו ב10% הנחה. activetrail.co.il
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
ברוכים הבאים לפרק נוסף בעושים עסקים. לפני שנתחיל, רציתי להזכיר שאתר הבית שלנו זה ranlevy.com. אני גם מאוד ממליץ להצטרף לרשימות התפוצה שלנו. ניתן לעשות את זה במספר דרכים. דרך ראשונה כמובן זה להירשם במייל. יש דרך חדשנית שהוספנו, זה באמצעות הוואטסאפ. ניתן לשלוח הודעה ל-050-39-39-755 וההודעה כך אתם תחילו לקבל הודעות בוואטסאפ. כמו כן, ניתן להצטרף בדף הפייסבוק של עושים היסטוריה, ולאלה מכם שמשתמשים במכשירים עם מערכת הפעלה אנדרואיד, ניתן להוריד את האפליקציה של עושים היסטוריה ולשמוע את עושים היסטוריה ואת עושים עסקים וגם תוכניות אחרות מביתנו. למי שיש אייפון, פשוט יכול להירשם באפליקציית הפודקאסט של אייפון לערוצים השונים שלנו. זהו, אלה היום מילות הפתיחה. יש לי את הכבוד ואת העונג היום לראיין את יעקב אמסלם. יעקב, ברוך הבא.
שלום גיל.
אני מכיר אותך, את שמך, כבעלים וכמנכ"ל של חברת התיירות העסקית, אני חושב מספר אחת בארץ. אמסלם טורס, נכון?
בין הגדולות.
בין הגדולות. בוא תספר כמה מילים קודם כל על עצמך, אם אפשר.
הגעתי מטבריה עכשיו. אני גאה לומר שאני נפלה בידי הזכות לעשות עם צוות נפלא של אנשים. אנחנו מציינים בימים אלה 34 שנות עשייה בטבריה במסגרת המפעל חיים הזה שנקרא קבוצת אמסלם. סיפור שהתחיל אמנם משחר נעוריי, כאשר כמו ילד טבריאני רגיל, אני מתגייס לצבא. לשמחתי, מגשים את החלום לסיים את קורס טייס, 5 שנות שירות, ובמחצית אוגוסט 83, מביא את ירדנה, את אשתי, יחד עם ביתי הבכורה הצעירה, חזרה לטבריה, ומאז אנחנו עושים אהבה. עושים אהבה גם בבנייה של משפחה בטבריה וגם בבנייה של עסק שיש לו הרבה שותפים בעשייה. אני, כמו שאתה מבין, מציין 34 שנות פעילות. לא צריך לעשות חשבון יותר די מורכב כדי להבין שאני בקרוב חוגג 6 עשורים שכולם בעצם מבוססים על תפיסת עולם שאומרת בוא נקים שמורת טבע בפריפריה, שמערבת כמה שיותר אנשים שמדבר אליהם כל מה שקשור לערכים, שמדבר אליהם אהבת האדם. וביחד אנחנו מוצאים את עצמנו היום עם קבוצה של קרוב ל-450 איש, מתנהלים, כמו שאמרתי, מהפריפריה, מטבריה. אגב, אני נשאל לפחות 3 פעמים ביום, רגע, אתה גר בטבריה? התשובה היא כן, בהחלט אני גר בטבריה. קבוצה שאומנם המטה שלה הוא בטבריה, אבל היא למעשה מנהלת מערך די רחב, בהמשך אני אספר עליו.
למה בחרת להיכנס לתחום התיירות? זאת אומרת, זה לא, עכשיו, אדם צעיר, זה לא תחום, סליחה על הביטוי, מאוד סקסי, זה לא תחום ש... לא יודע, לא נראה לי, נראה לי תחום...
מאוד מעניין. זה מתחיל עם זה שבילדותי אני יונק את כל עולם התיירות ממפעל חיים שאבא שלי הקים, שהשם שלו היום אלון חופרון, אז היה חוף בילדותי, ואני רואה אותו מתמודד בעצם עם כל מה שקשור לעולם התיירות והנסיעות, עם האתגר המשמעותי של להביא תיירים, להביא תיירים, בתחילה למסעדה ויותר מאוחר לבית מלון, ואני מזהה כמה שחקנים בשוק של שנות ה-70, ואני אומר לעצמי, אפשר לעשות את זה אחרת, אפשר לעשות את זה יותר טוב, או לפחות יותר חדשני. אני מביא כל מיני תובנות שהבנתי שאפשר לעשות בטכנולוגיה מתקופת השירות הצבאית שלי, ואני אומר, אני אנסה לעשות כאן משהו מיוחד. כך מתחיל הרעיון, כשלמעשה אנחנו באים ומוצאים את עצמנו בשנת 83 עם אתגר לא פשוט. משרד תיירות הישראלי אוסר על פתיחת סוכניות נסיעות חדשות, מהטעם שהוא לא רוצה לעודד יוצאים לחול. אני מזכיר שבאותה תקופה היה מס נסיעות, היה היטל שירותים מיובאים, היה היטל כל ההיטלים וכל ההגבלות בשביל להגביל את הנושא הישראלי.
מטבע חוץ, לאנשי עסקים ואנשים פרטיים, היה מסע מיוחד לבנק.
נכון. ובמסגרת הזאת, אני מגיע למשרד תיירות ואני שואל אותם, רגע, אבל תיירות נכנסת, אתם מבטרים עליה? אז הם, לא, תיירות נכנסת, תעשה. אבל מה הקריטריונים? הם אותם קריטריונים. תביא לנו 200 אלף דולר ערבות בנקאית, תביא לנו מומחה, תביא לנו משרד שכן יישב על, עם חלון ראווה על הכביש. באותם קריטריונים, לא ידעו לעשות ההבחנה. ואני מהר מאוד מוצא את עצמי בסיטואציה שיש משרד נסיעות עם כל הכלים וכל הקריטריונים. ובכל זאת, הדינמיקה של החיים היא יותר חזקה מכל דבר, ואנחנו מוצאים את עצמנו בפעילות מהר מאוד, גם של תיירות נכנסת וגם של תיירות יוצאת. שלמעשה, זה די ברור שהאתגר המשמעותי, בטח בכל מה שקשור לטכנולוגיה, לגלובליזציה, לשירותיות וכיוצא בזה, מקבל ביטויו בכל מה שקשור לסגמנטים שאנחנו מטפלים היום. השאלה שלך לגבי האם הנושא הוא סקסי או לא, היא גם שאלה מעניינת, כי התשובה שלי לעצמי היא ש... ואני כל הזמן מודה, אז במסגרת ההודיה אני גם אומר לעצמי, איזה מקצוע יפה אנחנו מטפלים. מטפלים רק באנשים שמחים, באנשים שרוצים לעשות טוב, אנשים שרוצים לשמוח, רוצים לבלות, רוצים לנפוש, רוצים לעשות עסקים, רוצים לפתח. זאת למעשה התשובה לגבי מהו התחום. התחום הוא, אם נחשוב עליו מהזווית של העשייה, עשיית הליבה, זה בהחלט מיועד לאנשים שמחים שעושים דברים יפים.
זה נכון. החברה שלכם, אני מכיר אותה לפחות, כי מי שמאוד מאוד ההתמחות שלכם הייתה עדיין בעולם העסקי. אתם מגוון השירותים, מגוון ה...
כן.
אפילו הפריסה שלכם של בתוך חברות, אני מכיר אותה. זיהית את זה בשלבים מאוד מוקדמים, הרבה לפני שתחומים אחרים אפילו הבינו את הפוטנציאל.
כן, זה נכון. אנחנו ב-DNA שלנו אפשר למצוא את כל מה ששור למונח השירותיות כמונח מוביל. אבל כשאתה מדבר על שירותיות ואתה בא בכמיהה, עד כלות, לשרת את הלקוח שלך ובעצם למקסם את ההכנסות, אז המיפוי די מוליד את נישת הליבה שאנחנו עוסקים בה, שזה למעשה הנסיעות העסקיות, כי מדובר כאן בהיקפים גבוהים, מדובר כאן בצועות גבוהות, מדובר כאן במחלקות יותר יוקרתיות במובן של שבכל זאת מדובר כאן בנסיעות עסקיות, אז זה מחלקות עסקים, וכיוצא בזה, בתי מלון יותר. וכמובן, הדבר המשמעותי ביותר ששייך לעולם הנסיעות העסקיות, זאת העובדה שאין עונתיות. זאת אומרת, זה רץ למהלך לאורך כל השנה. אנחנו די מזהים את הפוטנציאל הזה די מהר, והוא גם מתלבש די יפה, משום שמהיום הראשון הגדרנו כל מה שקשור לשירותיות, זמינות אבסולוטית. אנחנו תמיד עונים. וזה דיבר מאוד ללקוח העסקי, ואנחנו הלכנו ומינפנו את זה מהר מאוד, בצורה כזאת שדי מהר השתלטנו על נתח משמעותי מאוד בשוק העסקי, במיוחד שגם הוא היה באיזשהו תהליך של פריצה. אחד הטלפונים המשמעותיים שקיבלנו, זה היה טלפון מאלי ברקת, שהתקשר כשהוא היה תקוע במיימי, והוא שמע מחבר טבריאני אחר שיש שני משוגעים בטבריה שעושים עסקים ומבינים בנסיעות ואפשר להיעזר בהם, הוא היה תקוע. כמו שקורה ברוב המקרים, אנחנו זמינים וככה אנחנו מחלצים אותו, זה מיד משפיע על ניר, מיד מגיע לגיל שווד וככה מתחילה למעשה, מתחיל הרומן עם צ'ק פוינט ומשם זה הולך ומתקדם לכך שאנחנו מהר מאוד פותחים סניף בסניבל בתוך משרדי בקווד, שזה למעשה המשרד מחוץ למדינה הראשון שלנו. יותר מאוחר זה מתפשט לכיוון נייס בניו ג'רזי, ואחר כך אנחנו כבר הופכים להיות לעצמאים, אז עושים תשתית בלונדון, ולא רחוק היום אנחנו עושים את זה במומבאי, בהודו, ואחר כך בהונג קונג.
מה המטרות של הסניפים הללו? לשרת הלקוחות שהמטות שלהם ישראלים בסופו של דבר? זאת אומרת, עדיין עם פוקוס על ישראל, או בכלל היום זה חברות שמטפלות בנושאים עסקיים ללא קשר?
אז בעיקרון, 95% של הפעילות הבינלאומית שלנו, של הסניפים, שאגב, רק כדי להשלים את הרשימה, קולים גם את מקסיקו וקולים גם את איסטנבול. המטרה היא בעצם לשרת את הנושא העסקי. אז כמובן שבהתחלה הדור הראשון זה דור של ישראלים, אבל הדור השני כבר הוא דור של מקומיים. תמיד בצורה כזו או אחרת יש איזשהו יתרון לאיזשהו מקבל החלטות ישראלי או כזה שמושפע ממנו, אבל כן, הצלחנו לייצר סוג של מיני גלובליזציה שמבוססת על הסניפים האלה. זה סניפים שלנו. אגב, כשאתה אומר סניף בחול, זה לא כל כך פשוט, זה קל להגיד את זה, אבל לייצר תשתית כזאת, זאת משימה לא פשוטה. בכל הסניפים, אנחנו חושבים עם חברות מקומיות, שכמובן בבעלותנו מלאה. מעבר לעובדה החוקית והרישויית וכיוצא בזה, זה תמיד רלוקיישן כבד עם מנהל שעבר את המדרשה הטבריאנית, שמכיר את כל מה שקשור למדיניות שלנו ובעצם לכל תפיסת העולם. אנחנו מעבירים אותו עם משפחתו בדרך כלל, שזה מכמוך יודע גיל שזה אופרציה לא מבוטלת לעשות רלוקיישן למשפחה. כמובן שהוא מגייס עובדים מקומיים בדרך כלל, אבל כל מה שקשור לתשתיות המקומיות, אם זה יאטה, אם זה בנקים, אם זה מוסדות, אם זה כל מה שקשור לעניין הזה, הכל נעשה בצורה הכי מכובדת וחוקית שקיימת, מתוך תפיסת עולם והנחה שאנחנו עורכים באותה מדינה וצריכים לעשות את זה בצורה הכי רצינית. וביחד אנחנו עושים למעשה סוג של מערכת שכשאתה שואל על היתרונות שלה, אז בעולם שלנו יש משמעות מאוד גדולה ללוקליזציה, זאת אומרת, לישיבה במקום, משני טעמים. קודם כל, הטעם הביולוגי, אז אתה נמצא במרחק, באותו שעון זמן.
הפיזיות.
עם הלקוחות, אתה מדבר איתם בדרך כלל בשפתם, אם זה בעברית עם ישראלים, ואם זה בשפה המקומית עם הזרים, אבל אתה מדבר בצורה לוקלית. זה יתרון אחד. היתרון השני הוא שאתה למעשה נהנה מכל מה שקשור לתכנים המקומיים. אני אסביר. בשעה שנראה שעולם הנסיעות הוא גלובלי, והוא באמת כך, משום שתנתח את זה תחת מהזווית של חברת התעופה, אז אתה תבין שחברת לופטנזה יושבת, היא חברה גלובלית, שממריאה גם מפרנקפורט, אבל לא רק, גם מג'והנסבורג ומבואנוס ומהונג קונג, מסינגפור, מסידני. ומכל מאות היעדים.
אבל הם לא מחויבים להשתמש בגרמניה בתור הבסיס הנכנס והיוצא? זאת אומרת, הם לא יכולים לאסוף נוסעים בין שתי מדינות יעד שהם לא שלהם?
הם אוספים כל הזמן יעדים מכל העולם, בכלל היום במסגרת מדינות השמיים הפתוחים, הם עושים בכלל גם ממקומות שאין להם שום קשר לגרמניה. וזה הולך ותופס בעולם כל הנושא הזה של שמיים פתוחים. אבל הרעיון הוא בגדול הוא שיש להם נציגים בכל אחת מהמדינות בעולם. והמציאות מלמדת שכל אחד מהנציגים המקומיים שלהם בכל מדינה קנאי לסחורה שלו. והוא גם יעשה את הכל כדי שלא יחטפו לו את הסחורה הזאת.
הוא נמדד לפי ההצלחה שלו, לא לפי ההצלחה של הרשת הגלובלית.
נכון. יוצא שאנחנו מדברים בסוג של לוקליזציה גלובלית. כלומר, כל אחד דואג למדינה שלו. מה שאנחנו עשינו עם העניין הזה, באנו פעם ראשונה ואמרנו, באותן מדינות שאנחנו כבר יושבים, בוא נעשה סוג של מרקט פלייס שלנו. זאת אומרת, שזירת מסחר שלנו, שיודעת בעצם לקנות אחד מהשני בתוך הזירה הזאת, כי יש פערים. פערים בתכנים, אני מתכוון, במחירים, במלאי.
זה ממש ארביטראז'.
ממש. ולצורך העניין פיתחנו טכנולוגיה מתאימה, טבריאנית, בחוות הייטק, אני חושב שהיא הכי גדולה בטבריה, כחוות הייטק, היא נקראת אטריס, היא גם שייכת לקבוצה, ומה שהיא עושה, היא פשוט מנצלת את העובדה שאנחנו מחוברים לתכנים מקומיים בכל אחת מהמדינות שאנחנו כקבוצה יודעים לספק.
התוכן המקומי לא זמין מחוץ לאזור?
תראה, כשאתה פונה לקייק, כשאתה פונה לאקספדיה, או לטרוולסיטי, או נדבר רגע אחת על תעופה, למרות שזה גם בעולם המלונות, אז למעשה, המערכת מזהה את ה-IP שלך, והיא אומרת רק רגע אחת, אתה לצורך העניין פולני, אני נותן לך אוריינטציה פולנית. הולכת למחשב הפולני, ומציגה לך מה שהמחשב הפולני מראה.
לפי מאמרים שקראתי היום, גם אתר סיני, הוא גם מזהה את סוג המכשיר שאתה משתמש בו.
כן, אז הוא כאן, הוא די פשוט.
לא רק את ה-IP, הוא גם יודע אם אתה מחזיק מכשיר יקר של אייפון, אז הוא גם המחיר בין שני ישראלים, המחיר כבר יהיה שונה. בדיוק, החברה שקראתי עליה שעכשיו הולכת להיכנס לדיפרנשל פרייסינג, זה אותי ככה בתור צרכן גם מתחילה להתאיג, זה אמזון. אמזון מתחילה לזהות, ואנשים יקבלו מחירים שונים לפי המיקום, לפי הזמן, לפי הפאטרן של הצריכה שלהם.
לפי היכולת הכלכלית שלהם להחזיק מכשיר סמארטפון יקר, אז כנראה שאתה...
אין חוק שחייבים למכור לכולם באותו מחיר.
נכון. אבל המאפיין פה, לפחות מהזווית של חברות התעופה, בכל מה שקשור לחוקים שנוצרו בין חברות התעופה, זה שאין דבר כזה קרוס בורדר. כלומר, כשפונה נוסע גרמני לחברות התעופה, והוא נמצא בגרמניה, חברות התעופה יספקו לו את העלויות כפי שהם נמכרים בגרמניה. אותו קנה לגבי הנוסע הצרפתי, כשהוא נמצא בצרפת, והוא מבצע את השאילתה החוצה מצרפת. כלומר, נותנים לו אוריינטציה של מה שנקרא תוכן של origination אחד, של מקור אחד.
אבל אם הגרמני מסתכל על האתר בצרפת?
אז הוא צריך להתחפש לצרפתי.
צריך לשנות ה-IP שלו,
כן,
בשפה שלו.
כן, צריך להיות צרפתי כדי לעשות את העניין הזה.
ויש פערי מחיר?
יש פערי מחיר. אוקיי. אבל צריך להסביר ממה הם נובעים. אז קודם כל, נתחיל עם ה-GDS'ים. ה-GDS'ים זה מערכות הפצה. זה המונח מגדיר למעשה Global Distribution Systems, זאת אומרת מערכות הפצה שבעצם מפיצות את כל המצאי שקיים בעולם הנסיעות. אז אם זה בתעופה זה כיסאות של האווירונים, אם זה מלונות זה החדרים, ואם זה רחבים זה המכוניות וכיוצא באלה.
זה מן ערוץ הפצה שאתה שולח את ה...
זה מכונות שיודעות להפיץ את המידע הזה. באות חברות התעופה, כאליהם בא לטראבלפורט או לסייבר, או לאמדרוס, אומרת להם, יש לי כאן... כך וכך מושבים מהקו הזה לקו הזה, תפיצי את זה בעולם.
זה ההצעה שלי.
זה ההצעה שלי. מה שהם עוד עושים, בגלל שכל מדינה מדברת במטבע אחר, אז יש כאן עניין של מטבעות. אז יש כאן עוד כלל, שהשערים נקבעים בכל יום ראשון, לפי 0.00 גריניץ' 2. כלומר, מיום ראשון עד יום ראשון, השערים קפואים.
לשבעה ימים?
שבעה ימים השערים קפואים.
אה.
ואז מה שזה עושה, ברגע שאתה בודק את המחירים בין שתי מדינות עם מטבעות שונים, אז אתה יכול למצוא פערים שונים. סתם לדוגמה, אתה יכול להגיע למשאל העם, זאת אומרת, לשאול את השאילתה, את המחשב הבריטי ביום שני, כמה עולה טיסה מנקודה X לנקודה Y, הוא ייתן לך שזה עולה 1,000 פאונד, שהם שווים $1,600 לצורך העניין. למחרת יש משאל העם, משאל העם מפיל את הפאונד ב-20%, ואז את אותה סחורה בדיוק, אתה משיג את זה לצורך העניין ב-$1,200. כלומר, אלה הפערים שאני מדבר עליהם, שקיימים בתזוזות האלה כל הזמן, בהרבה מאוד מקומות בעולם, לא בצורה קיצונית כזאת, אבל כל הזמן יש פערים בין מטבעות, ואז יוצא שאתה יכול את אותה סחורה לקנות בבואנוס, או בריו, או בוורשה, או בסינגפור, או בבנילה, בתעריפים שאתה פשוט לא יכול לחזות אותם, אלא אם זה לא מערכת לומדת, שיש לה הבנה בדיוק, הנה היא זייתה את הפער הזה, ואז היא מכוונת לשם את התנועה. זה אחד, נושא של הפרשי שערים. הנושא השני זה מצאי. אותו נציג של חברת תעופה, של דלטה, שלצורך העניין, או של יונייטד, או של אלאל, או של כל חברה אחרת, שכאמור קנה אל המדינה שלו, הוא יעשה את הכל כדי שהסחורה שלו תהיה אטרקטיבית ביותר.
יש לו כלים מקומיים שיכול להשתמש בהם כדי להוזיל את העלות ה...
הוא ילחם מול המטה שלו בצורה הכי אגרסיבית כדי לייצר מצב שהלקוחות שלו לא יברחו לו לחברת תעופה אחרת. ואת המלחמה הזאת הוא בעצם מציג אותה באמצעות אותה מערכות הפצה במטבעות המקומיים. זאת אומרת, בהחלט יכול לקרות מצב שכרטיס טיסה שיוצא לצורך העניין מאיסטנבול דרך פרנקפורט לסן פרנסיסקו יותר זול מאשר מפרנקפורט לסן פרנסיסקו עבור התנועה הטורקית, כי השוק הטורקי לא יודע לשלם כמו השוק הגרמני. יתרה מכך, אותו נציג באיסטנבול ששומר על האינטרסים של לופטנזה ידאג לכך שיהיו יותר מקומות לשוק הטורקי על השוק הרוסי. כלומר, גם לנושא המצא יש כאן השפעה, המצאי, זאת אומרת, כמה availability, כמה זמינות יש. באווירונים, בהתאם ל-point of sale, לנקודת המחירה. עכשיו, כל הסיפור הזה הוא אפשרי בין משרדי נסיעות. רק בין משרדי נסיעות. מותר לעשות עסקה שאתה קונה בתור מוכר, אתה יכול למכור כסוכן נסיעות ללקוח שלך, אם קנית ממדינה אחרת מסוכן נסיעות.
זאת אומרת, אקספידיה לא יכול להציע
לי. אקספידיה לא יכול לעשות את השיטה הזאת. והוא לא עושה אותה. אנחנו עלינו על הנקודה הזאת, ולמעשה פיתחנו באמצעות רדיוס, שזה למעשה רשת בינלאומית שאנחנו שייכים אליה, ושם כבר חברים 147 מדינות, 147 סוכניות. הכנסנו את הכל על דשבורד אחד, אנחנו עושים למעשה זירת מסחר, כשלמעשה כל סגמנט שאתה רוצה למכור, או כל אחד מהחברים שיושבים לסביב לשולחן, יש להם את האפשרות למעשה לשאול את המערכת, מי יודע לתת את הפתרון הזול ביותר, או בכלל להביא פתרון, כי לפעמים יש בעיה של זמינות, אז המערכת על בסיס פיתוח אלגוריתמי מאוד חכם, לא הולכת לשאול את כל ה-150 חברים, כי זה מבחינת היטים לא אפשרי, זה יגרום לקריסה, אבל מספיק חכמה כמערכת לומדת לשאול רק את השלושה מועמדים, שהיא יודעת שהם איתו את התעריף הזול ביותר, ולמעשה בצורה כזאת אנחנו ממקסימים את היעילות של המערכת כלפי הלקוח.
יש לי ברשותך כמה שאלות, אני ככה רשמתי לעצמי לחזור טיפה אחרות דברים שאמרת שמעניינים אותי. קודם כל, שהזכרת את הסניפים וחברות הבת שפתחתם, כל המדינות made sense חוץ מאיסטנבול. אני מתפלא, כי א', פיזית היא קרובה לישראל, שתיים, אני לא מזהה את זה בתור יעד עסקי או יעד תיירותי כרגע.
מאוד מעניין, אנחנו ב-2007 נסענו לעשות סוג של טיול יום הולדת לאמא שלי, זה היה לפני 10 שנים בדיוק, היא הייתה בת 70, ונסענו כל המשפחה. אמא שלי נולדה בטורקיה, השבוע חגגנו שוב יום הולדת, אבל הפעם 80, זה היה אירוע מאוד מרגש.
מזל טוב.
תודה. ובאותה מסגרת, לפני עשור, ניסו הגיע לשם, שהוא בן דודי. הוא יושב שם, אותו יהודי שלמעשה חי שם.
למען גילוי נאות, גרתי באיסטנבול עם המשפחה במשך שנתיים. ככה באמת? שאני מכיר את...
מכיר את איסטנבול?
כן. Okay.
ואנחנו, והוא נמצא בפרשת דרכים, אנחנו נמצאים בסוג של התפתחות בינלאומית, ואנחנו שומעים על צמיחה של 8%, ואנחנו שומעים על פערים עצומים בין המטבע לבין, זאת אומרת, מקום שאפשר לעשות ספקולציה או מניפולציה על המטבע, עם כל מה שקשור למטבע הטורקי בהשוואה ליורו, לדולר, ואנחנו מדברים על נאמנות, ואנחנו מדברים על בסך הכל, כל הרעיון של הגלובליזציה ובכלל, כל ההתפתחות וכל הפיתוח העסקי, בסופו של דבר, מטרתו הוא לייצר הכנסות, שבסופו של דבר מכל הסניפים יגיעו לישראל, וללא שום פטנטים של מקלטי מס וכיוצא בזה, הכל מגיע לכאן, כדי שלילדי ישראל יהיה כאן חינוך טוב, ויהיה לנו צבא חזק וכיוצא בזה, וכמובן התשתיות, אבל הדאגה היא בזווית הישראלית, החלוטין, הכי נקייה והכי תאורה שיכולה להיות, ואנחנו לוקחים החלטה, החלטה לעשות מה שקרה טוב לשני הצדדים, כשאנחנו יודעים שיש שם נציג מאוד מאוד רציני, שקוראים לו ניסו. ניסו בחוכמתו לוקח את זה כמו שצריך, לוקח את זה למעשה לעולם העסקי, כי זה למעשה עסק הליבה שלנו, לא רק, אנחנו עושים גם קצת לז'ר, אבל כל הלקוחות שלנו הם טורקים. אני יכול להגיד בגאווה, שהסניף הטורקי שלנו פתח לנו את השער למזרח, בצורה מאוד משמעותית, אגב גם למדינות ערב, הוא גם יצר חידוד, אנחנו מטפלים בתקופות רגישות, כמו בתקופות רגילות מנושא העסקי, ובהחלט אנחנו יודעים לציין משברים כאלה ואחרים, תמיד גברנו עליהם. היתרון הוא שהצלחנו להגיע למצב שהעובדים שלנו, שנמצאים שם הטורקים, הייתי אומר, התגיירו, במובן שהם כל כך נלחמים בקנאות על מקום העבודה שלהם, ויודעים לייצג בכבוד, וגם כשיש משבר עם איזה נוסע טורקי שאומר, לא, אני לא רוצה כרטיס, כי שמעתי שאתם ישראלים, בינתיים, כי יש משבר בעזה, וכל מה שקשור לאותם מתיחויות פוליטיות, אז, וזה קרה לנו במשבר מרמרה, חזק מאוד, אז אותו טורקי, אותו כהן, הסוכן, הצליח לשכנע את אותו טורקי שבא ואמר, רגע אחת, אני מתמאמה, אמר לו, תקשיב, אתה לא יודע במי מדובר, אתה לא יודע איזה אנשים אלה, אתה לא יודע כמה שזה לא מה שאתה חושב, ואם אתה רוצה להכשיל אותי, אני כאן בטורקיה, אז תבטל את הנסיעה. בצורה כזו אתה הפכת קרה על פיה.
מדהים.
בכל מקרה, אנחנו עושים עסקים יפים דווקא, בעידן של ארדואן, ומבחינה עסקית, למרות עליות וירידות, העסק צומח ומתפתח יפה.
לאיש עסקים ששומע, וגם כן, ואני אתן לך לא מעט חושים על הקמה של חברות בת, ומן הסתם מדינה כמו ישראל רוצה גם לצמוח, הרבה חברות רוצות לצמוח מחוץ לגבולות ישראל, מי מלווה אתכם בייעוץ? הרי דיברת להיות אזרחים שומרי חוק במדינות, מבחינה מיסויית, מבחינת עסקת עובדים, רישיונות, הרי הידע הזה לא זמין בצורה קלה, לפחות מניסיון שלי, קשה לקבל ייעוץ נכון או ייעוץ איכותי, שאתה רוצה להגיע לפתוח חברת בת במקסיקו, שלא לדבר על הודו.
כן.
יש לכם איזה מתודה, משהו שאתה יכול להמליץ?
התפיסת עולם אומרת, בכלל, בכל מה שאנחנו עושים, זה דבר ראשון יושרה ויושר וחוקיות, וזאת, זה הדגש, וזה כמובן הוכח עשרות פעמים, מיליוני פעמים. שהדרך הקצרה היא הדרך הישרה, בלי קיצורי דרך. אז זו תפיסת עולם. את זה אני חושב שאני במסגרת היום הולדת ביום שישי האחרון, הדבר הראשון שאמרתי לאמא שלי, וגם לאבא שלי שישב לי, תודה רבה שהבאתם אותנו לעולם הזה, ודבר שני, תודה רבה על החינוך שנתתם לנו, אבל זה דבר שצריך ללמוד, לקבל מהבית, חינוך ליושרה ולעשות דברים רק חוקיים, ולשאול את עצמך שלוש פעמים ביום, רגע, זה חוקי, כי אם לא שאלת, אז לא עשית, או שעשית דברים לא חוקיים. אין אפס פה.
יש סט של חברות שמלווה אתכם בהקמה? זאת אומרת, משרדי עורכי דין, או רואי חשבון, או שאתה רוצה עכשיו לפתוח חברת בת בהודו, או במקסיקו. זאת אומרת, יש לכם איזשהו מערך שעוזר?
נוצר כבר הקשרים המתאימים, בהחלט לייצר כאן איזשהו מה שיקרה בפתיחה של הסניף הבא לחלוטין באופן חד משמעי הרבה יותר פשוט יותר קל מאשר בהתנסות הראשונה, וככל שהזמן חלף וככל שלמדנו יותר אז בוודאי, אבל הכללים הם בדרך כלל בשביל לעשות את זה הכי מקצועי, אין ספק שהדרך הנכונה היא לחבור עם יועצים מקומיים, תמיד זה הדרך הנכונה, צריך לדעת לבחור אותם, את היועצים האלה, אם זה עורך דין ואם זה רואה חשבון, ולמעשה עם שני גורמים שצריך לדעת לא להתאהב כאן ולא לא לעשות כאן החלטות, כי זה יכול להיות קריטי, אבל once התחברת לאנשים המתאימים, אתה יכול בקלות להגיע די מהר לתוצאה טובה, בכל מקרה לבניית התאגיד, לבניית התשתית, אחר כך תמיד יהיו לך שאלות. בעולם שלנו, בעולם הנסיעות, אנחנו באים עם רוח גבית של הספקים שלנו, ובטח של אותם חברות שאנחנו נמצאים איתם בקשר, אז היום זה כבר נהיה יותר פשוט. למתחיל, הייתי אומר, אחד, יושרה, שניים, תבחר יועצים מקומיים, כי כל מי שינסה להגיד לך שהוא יודע לעשות את זה מרחוק, הניסיון מלמד שזה לא כל כך פשוט. יועצים מקומיים הם מחוברים, הם גם זמינים, וזה די דומה לגלובליזציה שאנחנו מתארים. הגלובליזציה, זאת אומרת שמבוססת על לוקליזציה.
כן, אצלנו בחברה אנחנו קראנו זה local for local.
יפה.
כי אתה גלובלי, אבל תחשוב על, בסופו של דבר תחשוב על המקומי.
נכון.
על סין לא הזכרת, זה משהו בתוכניות שלך?
אנחנו עכשיו משרד בסין, שמטרתו אחת, נתחיל עם זה שפתחנו משרד בהונג קונג בשביל הפעילות הסינית, ואז הסתבר שסין מאוד מורכבת, מאוד מסובכת, ולמעשה את רוב הפעילות רכזנו בעצם על אסיה פסיפיק חוץ מסין. אבל עכשיו עם התגברות התנועה של תיירות הנכנסת לישראל, פתחנו בשנגחאי סניף שלנו, שלמעשה כל מטרתו היא להביא תיירים לישראל. תיירים סינים לישראל.
יפה.
כן.
והסינים, איך הם רואים את ישראל בתור יעד תיירותי?
הם המומים מכל מה שקשור לפלא הזה שנקרא מדינת ישראל. הם לא מבינים איך זה יכול להיות שאנחנו בסך הכל אומה של כל כך קטנה שבגודל של חצי עיר שלהם, של כמה כפרים, ואנחנו כך עם נוחות כזאת משמעותית כמעט בכל דבר. זה אחד הדברים המדהימים, והם באים לכאן בין היתר, וזה אני יכול להגיד באופן די ברור, הם באים כאן כדי ללמוד.
בנסיעה האחרונה יש לי כזה משחק שאני אוהב לעשות, אז לפני מספר שבועות אני הייתי בשנזן, אז ככה ארוחת ערב עם הרבה גם ביי, ואתה האלכוהול עולה לראש, שאלתי אותו, תגיד לי, כמה יהודים, כמה ישראלים, אתה יודע, יהודים, אצלם זה כאיש בעולם, המספר פתיחה היה 300 מיליון. זאת אומרת, הרבה אמון לא יצרתי, שהגעתי ל-8 מיליון, הוא אמר, זה לא יכול להיות, פה באזור יש יותר. אבל אתה מדבר המון על ערכים, המון על ערכים. דיברת, ואני רשמתי על שירות, ודיברת על יושרה. בוא נתחיל קודם כל עם האספקט של השירות. זה נושא שמאוד קרוב לליבי. הרבה פעמים אני נוטה לחשוב שהישראלים לא אוהבים לשרת. יש משהו בישראליות, טיפה בחספוס שלנו, בישירות שלנו. יש בגן דברים חיוביים, שאנחנו עושים דברים על השולחן, שאנחנו לא מפחדים להתאים מאימות, או לשים את הדברים כמו הצדק אצלנו. הרבה פעמים זה יש לו ערך. איך אתה מחנך את הדורות הצעירים? איך אתה, זה בוער בך, זה רואים את זה, אתה שומע את זה. איך שנפגשנו ודיברת על זה. אבל איך אתה מגדל את הדורות החדשים? איך אתה שומר על זה? זה מאוד מאוד קשה.
אז נכון. אז קודם כל זה דוגמה אישית. זה גובה המון משאבים, אבל אין ספק שבלי הדוגמה האישית, רק בדיבור זה לא יכול לעבוד. ולמשפט הזה, למרות שיש לי הרבה דיונים עם ירדנה אשתי לגבי הפילוסופיה שעומדת מאחורי המשפט הזה, אבל אני משייך אותו לאחריות. כשאנחנו אומרים מצאת החמה, מצאת הנשמה, זה ממש ככה. ובין היתר זה של הקטע הזה, של דוגמה אישית. דוגמה אישית עוסקת זה לא בוא אני אראה לכם מהמקום של מי שיודע, אלא המקום שאם אני לא אראה איך שעושים את זה באמת, אז אין איזה שום סיכוי לתפשיל הזה, וזה נכון בדיבור, וזה נכון בגישה, וזה נכון ולמרות שאתה צודק, אתה גם פה, החיים ועמד ביד הלשון, אם אתה לא תציג את זה בצורה שירותית, אז אף אחד לא יסכים לשמוע אותך.
אבל זה לא קל, כי אתה קולטים אדם צעיר, בדרך כלל חבר צעירים, אני מבין גם שאתה אורך שנים הם איתכם, להחדיר את זה, להפוך את זה לחלק מטבע של האדם. יש לכם איזה תהליך מוסדר של קליטה של עובדים שאתם מחנכים, מלמדים?
כן, יש תהליך שבו למעשה רוב העובדים שלנו, הייתי אומר כמעט כולם, הם כאלה שהגיעו אלינו עם אפס דאטה, ואנחנו מכניסים אותם לתוך המערכת, לתוך תהליך, שבסופו של דבר יש בו אופק ויש בו חזון ממשי, שברגע שאותו עובד יתחבר אליו, אז הוא עולה על הגל, ובתפיסת עולם, עם כל ששור לערכים המאוד, שאנחנו חוזרים אליהם ומדברים אליהם, וזה לא, כאילו, זה לא מגונה אצלנו להגיד אהבת האדם, ואהבת הארץ, וגובה העיניים, וצניעות, ותעשה, ותשרת, ותצטיין בשירות, אלא למעשה אותם ערכים משמעותיים שמובילים את הארגון, אז אתה בא לתהליך שבו אנשים רואים מודלים מצליחים בתוך הארגון, אז זה לכשעצמו מדרבן ומכניס, זה אחד מנועי הצמיחה של הארגון. לעניין התהליך, אז כן, יש תהליך שבו אנחנו מלמדים איך למעשה רוב הפעילות שלנו שמבוססת על שירותיות, אז המקצוע העיקרי הוא סוכן נסיעות. אגב, צריך לעשות הבחנה בין סוכן נסיעות של שנות ה-80 לסוכן נסיעות של מה שאנחנו מכירים היום, אבל בעיקרון, אם אני מתייחס לקטע השירותי, אז הקטע השירותי שהוא החזק ביותר, והוא המשמעותי ביותר בכל מה שקשור לזיקה בינינו כארגון לבין הלקוח, כי בסופו של דבר זה מבוסס על אנשים. אז לקטע השירותי, לקטע של האדיבות, למקצוענות, להנגשה, לאריזה, יש משמעות גדולות בקטע ש... ואחר כך זה, אתה מתחיל, ברגע שאתה, שמתחילה תקשורת כזאת עם הנוסע, או עם הלקוח, עם האנד יוזר, אז זה גם מגיע למקומות שאתה מתחיל להיות פסיכולוג, אתה לא רק סוכן נסיעות. וזה למעשה שם נעשים הקשרים החזקים ביותר. מי שמבין את העניין, מי שהצליח ליישם את העניין הזה, מבין איזה כוח אדיר יש בעצם בעובדה הזאת של השירותיות. ואני בהחלט קטגורית טוען שבלי, למי שאין לו את זה בקטע השירותי, ומי שהוא קצר סבלנות וחסר סבלנות, ואחד שלא מסוגל להיות עדיף, אנחנו מזהים את זה מהר מאוד, וזה לא ילך לו. לעומת זאת, מטפחים חזק מאוד את כל מה שקשור למי שבא עם כל הלב והנשמה לתת מעצמו למען האחר.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
שלום. שמעתם על המושג פודקאסט ממותג או branded podcast באנגלית? אם אתם מחפשים דרך חדשה ומעניינת לשווק את הארגון או את העסק שלכם, שווה להכיר אותו. פודקאסט ממותג הוא פודקאסט של הארגון שעוסק בתכנים שרלוונטיים לארגון וללקוחות שלו. למשל, eBay יצאה לפני כחצי שנה עם פודקאסט בשם Open for Business שעוסק בנושאים שמעניינים בעלי עסקים שמוכרים ב-eBay. הפודקאסט שלה אפשר לאי-ביי ליצור קהילה של מאזינים שהם גם לקוחות, לייצר שיחה סביב הפלטפורמה של אי-ביי ולמשוך אליה אנשים שחושבים להתחיל למכור באי-ביי אבל אולי לא ידעו מאיפה להתחיל. פודקאסט ממותג, אם הוא מופק באיכות גבוהה ומכיל תוכן מרתק, הוא נכס דיגיטלי אדיר לעסק, הרבה יותר מועיל ומשפיע מדף פייסבוק למשל. אנחנו בפודקאסט ישראל חלוצים בתחום הזה. הפקנו כבר כמה וכמה פודקאסטים ממותגים שכאלה בישראל ובארצות הברית, למשל Malicious Life בתחום אבטחת המידע שזוכה לעשרות אלפי האזנות. אתם כבר יודעים שאנחנו יודעים איך להפיק פודקאסטים מעולים עם תוכן מרתק ובתחומים שלא תמיד קלים להפקה, ועכשיו אתם יכולים לרתום את היכולות שלנו עבור הארגון שלכם. אז אם פודקאסט ממותג נשמע לכם כמו רעיון מעניין, צרו עם קשר, run@ranlevi.com או דרך טופס צור קשר באתר ranlevi.com.
עושים עסקים עם גיל רוזנפלד.
בואו נדבר שנייה על טבריה. קודם כל, אתם נמצאים במבנה מאוד מיוחד, ואם אני לא טועה זה גם בית מלון.
נכון.
והוא גם אתר היסטורי, נכון?
אנחנו עשינו את אתר היסטורי.
אתה עשית אתר היסטורי. כן. אבל עוד פעם, לא אמרתי לך את זה לפני כן, בזמן מלחמת לבנון השנייה, עבדתי בחברת אורנג' ואתם הייתם מדהימים. אנחנו ביקשנו מכם אישור והעברנו את המוקד שלנו, כי תחת בזמן המלחמה, אנשים ביקשו לטפל ולשרת, שנתקן למכשירים ונטפל בהם, ואתם הסכמתם שלארח אותנו אצלכם במבנה, אז הייתי אצלכם בביקור, ונכנסתי למלון ונדהמתי, לא ידעתי שיש כזה מקום. אז בוא קצת תספר על המקום ואיך בכלל התגלגלתם להיות שמה.
כן, אז נתחיל עם זה שלמעשה אנחנו על הדרך, מיד אחרי שמצאנו את עצמנו בבניין לב הגליל, שהוא למעשה מרכז מסחרי בטבריה שלא הספיק לצרכים שלנו, כי החברה כל הזמן הייתה בצמיחה, אז מצאנו שנבנה בטבריה איזשהו קניון שקראו לו לב העיר, חברנו עם היזם, והיזם הציע לנו להגיע לזכור שטחים במקום. המיקום לא היה בדיוק כל כך מרכזי, והפתרון היה איזשהו בייסמנט כזה, חצי תת-קרקעי, אבל אמרנו, נראה לנו שבסופו של דבר, בסך הכל בצרכים זה כן מסתדר, בטח עם העובדה שהלקוח שלנו לא בדיוק מגיע אלינו, וצריך כאן לסביבת עבודה, ושטחי עבודה נוחים לעובדים שלנו, ואז אנחנו סוגרים עסקה. למעשה לא הספקנו לקבוע את המזוזה, ומגיע איזשהו עורך דין אחד מתל אביב, עורך דין יעקב לברי, אני לא אשכח את שמו, מציג את עצמו ואומר לי, אני למעשה הכונס מטעם בנק הפועלים, בעל הבית כאן ברח, קח את זה בחשבון, מהיום אתה משלם לי את שכר הדירה. אמרתי לו, אוקיי. בבניין היו, הייתה, למעשה הייתה סוכנות אמסלם למטה, בקומה התת-קרקעית הזאת שאני תיארתי. בקומה למעלה, קומה 5, היה אולם באולינג עם 12 מסלולים, ושאר הקומות היו קומות שהיו מיועדים לקניון. חלקם לחנויות, חלקם למשרדים. לא חלף הרבה זמן עד שהוא אותו כונס מצא שבעצם אנחנו פרטנרים שאפשר לדבר איתם, גם משלמים כמו שצריך. החבר'ה של הבאולינג עשו לו קצת בעיות, והוא בא לעניין אותנו להיכנס להתמחות. אנחנו אומרים וואלה, רק בואו נלמד איך לא לעשות את הטעויות של מי שעשה עד עכשיו טעויות, ועושים מעשה אמיץ, ולמעשה מגיעים לויצמן אחד, בית משפט המחוזי בתל אביב, ויוצאים מהבניין. המעניין שבהתמחרות הזאת, גם איזשהו סיפור קטן, אנחנו מגיעים עם הערבות הבנקאית, ואני רואה שם את נבות תלצור, עורך דין נבות תלצור. אני שואל אותו, נבות, מה אתה עושה פה? אז הוא אומר לי, אני מייצג את המתחרה שלך. איזשהו בחור שהוא משקיע מגרמניה. אני אומר לו, מה, אתה רוצה להגיד שאתה בא לטבריה? אתה נפלת מהירח? אתה יודע מה זה? אז הוא אומר לי, מה, אתה רציני? אמרתי לו, תשמע, אני לא מתערב, אתה רוצה, אנחנו מתחרים, שום בעיה. בקיצור, אנחנו נכנסים להתמחות, אני כבר הבנתי ממנו שאני הצלחתי להפחיד אותם, ומתחיל דיון. אתה יודע, כשאתה עושה התמחות, אז אתה קובע את המדרגה. ברגע שהבנתי שכאן אנחנו מתחילים להילחם על גובה המדרגה, אז בנק הפועלים ביקש שזה יהיה 50,000 דולר כל מדרגה, ואנחנו אמרנו מספיק 5,000. אחרי ויכוח של שעתיים עם השופטת, היא פסקה על 5,000. אמסה למה אתה אומר? 2,805,000 דולר. נבות, מה אתה אומר? אמר לה, אני פורש, וככה קיבלת בניין. כן. אנחנו נוסעים בביתה, ומשהו שסימבולי, והוא מזכיר קצת את השם של, שלכם פה, של התוכנית, של דף הפייסבוק, נכון? ואנחנו מחליטים שאנחנו מקים תאגיד של, למעשה שינהל את כל מה שקשור לתהליך של הקניון הזה, ואנחנו בוחרים בשם עושים עסקים.
שם מעולה.
כן. וככה מוקמת חברת עושים עסקים. שלמעשה לוקחת את הבניין הזה, ואנחנו מתחילים בתוך קניון לבעיר לעשות פעילויות. אז ראשית אנחנו מבינים שהבאולינג לא משלם, הוא עושה רק כאבים בראש עם הכדורים, ולצערנו זה עסק שלא לא, לא צולח, וכואב לנו, כי זה בכל זאת לפרק עסקים זה לא דבר נעים, אבל הבנו שאין לזה מקום, אז בצער רב פינינו אותו, העלינו את המסנטוס לקומה החמישית, והתחלנו משם לעשות כל הפעילות. בקומת המרתף הבאנו, לקומת המרתף הבאנו את עדי פז, איזשהו עסק שמקביל לקפריס בנושא היהלומים, והתחלנו לנהל מסע ומתן עם אלעל ורשות שדות התעופה לגבי early check-in. באותו מעמד אנחנו בוחרים שם למבנה במקום קניון לב העיר, בניין הטרמינל. למה? כדי להכניס תיירים, כדי, סליחה, לעשות early check-in. אנחנו מתקדמים מול אלעל בעניין, הכל הייתה שם התלהבות בלתי רגילה, מה הבעיה לעשות early check-in בטבריה, זה יוצא מהכלל. אבל בכל מה שקשור לביטחון, הגענו למצב ששם לא ידעו בדיוק איך לאכול את הדבר הזה ברשות שדות התעופה, ומגלגלים אותנו, מתי הם מפריטים ביטחון. אנחנו מתגלגלים ולמעשה מהבדיקות שלנו מגיעים למשרד ראש הממשלה, לשבק, והשבק אומר, אתם באמת רציניים, אז אוקיי, אז זה עולה לכם 90 שקלים למזוודה, לשנע אותה, לבדוק אותה ולשנע אותה בטבריה. כמובן מכל הסיפור הזה נשאר רק השם טרמינל. אנחנו לא אומרים נואש, ומתקדמים הלאה, ומחליטים לאסף את הבניין הזה מקניון לבניין משרדים. קניון לא הלך, וזה היה די ברור שגם המשקיע הקודם, היזם הקודם, נכשל בגלל שהוא חשב שזה יכול להיות קניון, ואנחנו מחליטים להפוך את זה לבניין משרדים. ותוך פרק זמן קצר מאוד הצלחנו למלא את הבניין הזה עד תום. במשרדים. משרדים לרואי חשבון, לעורכי דין, למהנדסים, לחברות ביטוח, לכל מי ש... וזה היה בניין אטרקטיבי, בלב העיר, עם ציפוי אבן וכולו משויש. מבנה יפה. וההצלחה הזאת היא מייצרת מיד מתחרים. ותוך פרק זמן קצר מאוד אנחנו מוצאים את עצמנו מתחרים עם זוהר עובד, שלימים הפך להיות ראש העיר, בנה את בניין המילניום, אלי גידו שהקים את הרמב״ם, איציק, מוטי מורדכי, אחיו של איציק מורדכי, לוקח את הגגות של רסקו ומקים שם המתחם.
קינת סופרים
תרבי חוכמה, יחזקאל מורד הקבלן בונה איזשהו בניין, ואנחנו פשוט מוצאים את עצמנו במצב שהלקוחות שלנו מתחילים לפקוט לנו, יש מצאות יותר זולות. השנה היא שנת 98, ואנחנו אומרים לעצמנו, אם הלקוחות הדיירים שלנו בוכים, אז בואו נעשה החלטה. אנחנו נמצאים בעולם הנסיעות, בעולם התיירות. אנחנו מבינים ש-2000 על הפרק, שנות 2000, יבואו לכאן מיליוני תיירים לפי כל התחזיות.
כן.
בואו נהפוך את זה למלון. ואז במהלך של חומה ומגדל, אנחנו משחררים את כל הדיירים שלא רוצים, סוגרים את הבניין הזה ב-8 בערב, ועד 8 בבוקר עובדים בשקט ומסבים את החדר של הרופא שיניים לחדר של מלון, ואת החדר של רואה חשבון לחדר של מלון, וכך יוצא שאתה הולך בפרוסדור, יש לך חדר אחד, 401 של המלון, ו-402 של רואה חשבון, ו-403 של המהנדס, ומהר מאוד אנחנו מוצאים את עצמנו, פותחים מלון עם 18 חדרים, בתוך משרדים. וכמובן שזה גם העביר מסר לשאר הדיירים, מי שלא רוצה, אנחנו נסב את החדר שלו לחדר של מלון. בתחילה זה היה פנטסטי, ומעבר לתחושת היצירה ולכניסה לעולם הזה, היו פה הרבה מאוד מהלכים. אבל מבחינה פיננסית, במשוואה, הייתה כאן שמחת בית השואבה. באמת, התחילו להגיע תיירים. אני מדבר לך על כל חצי השנה השנייה של 98 וכל 99, וכמעט כל 2000 הייתה יוצאת מהכלל. אנחנו הגדלנו לעשות, ואת מלון טרמינל, שינינו לו את השם, או יותר מאוד שדרגנו אותו לטרמינל פלס. ועם השם הזה אנחנו מתקדמים. מגיעים לאוקטובר 2000, שם תופס את אותנו האינטיפאדה, ולמעשה אנחנו חוטפים מכה חזקה מאוד על הראש. גם מלון טרמינל פלס, גם חברת אוטובוסים גדולה, שעד אז הספקנו לייסד, במיוחד עבור התיירים, 25 כלים, חלליות כאלה של... של חברת אריזר על על שלדות של מרצדס ושל מן, משהו.
אתם במשך בניתם אותה?
אנחנו בנינו אותה, חברת בלו ליין. משרד בבלפאסט שיודע להביא תיירים לארץ, משרד בהלסינקי שיודע להביא תיירים לארץ. וקיצור, כל העסק הזה תופס אותנו, שיתוק מוכין. ואנחנו מוסיפים ככה למצב רוח גם את מחלקת תיירות הנכסת שלנו בארץ, וגם את מלון חופרון, המלון של אבא שלי, שגם חטף את המכה כתוצאה מהאינתיפאדה. אני מזכיר שהיו כאן פיצוצים בארץ, והייתה גם תחושת ביטחון בעייתית מאוד. אבל אנחנו עם כשעורף, לא מבטרים, אופטימיים, ואומרים בסדר, זה יעבור. נובמבר עובר, דצמבר עובר, ינואר 2001 עובר, ואנחנו בפברואר 2001 יושבים, וכזה עושים חשבון נפש. אהרון אמסלם, אבא שלי שיבדל לחיים ארוכים, אחי אליעזר ואני יושבים ודנים, אנחנו שותפים אגב, אנחנו שותפים, אני כאן אפתח סוגריים, אני אחזור חזרה ליום הולד של אמא שלי, שהייתה בשבוע שעבר, ותכף נגיע למפגש הזה. ביום הולדת של אמא שלי, אני מספר לכל החברים שבאו למפגש, אתם יודעים שאמא שלי הגיעה לארץ בגיל 17, מטורקיה, אני מספר, והיא באה בגפה, והיא גם, אתם יודעים שהיא הגיעה ללא הארי, היא ישבה בטבריה, נכנסה לבית של סבתא מרים וסבא יעקב, והיא קראה לאמא של אבא שלי, היא קראה אמא. אתם מדמיינים, אני מצביע לבת שלי שקדי בת 18, אתם מעלים על דעתכם ששקדי תלך עכשיו, תקים, תעבור לנחר, תיכנס לבית ללא הארי ותקרא לאמא של, של בעלה, אמא? וכמובן אני מספר שגם גם בימי אטאטורק, כמו בתקופות אחרות בהיסטוריה, היו פרעות ביהודים, וגם שם ניסו, לקחו את אבא שלה לעבודה במזרח טורקיה, לעבודות כפייה כאלה, והמיסיון ניסה גם להשפיע על אמי, ולקחו אותה לבית ספר נזירות. אבל היא, מעבר לצרפתית שהיא למדה שם, היא גם למדה כנראה עסקים. כי מה שקרה ב-83, אני מספר לאנשים, כאשר השתחררתי מהצבא ובאתי וישבתי עם אמי ואבי, וככה, בדאגה, כן? במקום של האחריות, שואלים אותי, ומה אתה מתכוון בדיוק יעקב לעשות? אז כמובן שעל המקום היא פוסלת את האפשרות, היא אומרת, יעקב, אתה בעסק של אבא שלך, אתה לא תסתובב שם בין הרגליים של הדודים שלך ושל אבא שלך, אתה תבנה עסק משל עצמך, מקסימום אתה תיקח את אחיך, הוא היה חייל, היה בעצם קצין בהנדסה, הנדסה קרבית, ישב בלבנון באותם ימים, ואם אתה כל כך רוצה את אבא שלך, אז אין בעיה, נעשה ככה, אתה מבין? התלמידה של בית ספר נזירות, אומרת לי, 2% אבא שלך, ואת היתרה תחלקו חצי חצי, ואם תהיה הבעיה, אבא שלך יכריע. ככה זה היה. מאז 20 חברות אנחנו הקמנו במודל הזה, וברוך השם לא קראנו לאבא שלי עד היום לפתור שום מחלוקת בינינו.
יפה.
כן, נחזור לסיפור של המפגש של שלושה שותפים. אנחנו יושבים בפברואר 2001, אצלי במשרד, יום שישי, שעת בין 40 כזאת, אנחנו עושים חשבון נפש, מה עושים עם הסיפור הזה? אין הכנסות, יש משכנתה, יש ביטוח, יש עובדים, יש הכל, כל העלויות נשארו למעלה ואין הכנסות. ואז אנחנו עושים החלטה שצריך לאמץ את ההמלצה של התיירים שהצפון אירלנדים שהפסיקו להגיע לארץ, הם היו מאוד נאמנים אלינו, צפון אירלנד, מבלפסט, הם אמרו לנו, תקשיבו, יש בעיה עם השם טרמינל פלס. כי הפירוש של טרמינל פלס זה הארמון הסופני.
וואו, נכון.
תשנו את השם. ואז אבי, אהרון, שיבדל לחיים ארוכים, אומר, רגע, אולי, אחרי שעשינו סרץ' וחיפשנו שמות כאלה מקוריים, ובכל זאת מדבר אלינו כזה, למצוא איזה שם אחר. אז הוא אומר, בוא נקרא למלון דונה גרציה.
יש לכם שלט היום בבניין, נכון?
דונה גרציה. עכשיו, זה שלושה גברים שיושבים. אני זוכר שכאילו, כי הוא אמר את הדבר הזה, כאילו נכנסה איזושהי הילה של איזושהי אישה יפהפייה, שנכנסה פנימה לחדר. אנחנו בבורותינו לא יודעים בדיוק מה זה דונה גרציה, אתה מבין, יש כאן גם עוול ממלכתי בכל נושא של החינוך. למחרת אנחנו מיד אומרים.
מאיפה עלה לו השם?
הוא אמר, היום אנחנו כאילו, שמנתחים את זה, אז הוא אומר, אני חשבתי שהתחילה תנועה בדיוק עם הקטע הזה ששנות ה-2000, מילניום, התחילה להגיע תנועה של ספרדים, מדרום אמריקה, דוברי ספרדית, זה ידבר אליהם. בסדר. למחרת אנחנו לרשם החברות, הוא אומר, אין שום בעיה, אף אחד לא עושה שימוש בשם הזה. טוב. אחרי תקופה מסוימת אנחנו הולכים לרשם העמותות, הוא אומר, גם אף אחד לא עושה שימוש בשם הזה, יוצא מהכלל. משנים את השם, מקימים עמותה, ומתחילים לחקור את פועלה של דונה גרציה. זה הסיפור. ומשם, מהרגע שאני נפגשתי עם איזשהו היסטוריון, שהוא היה מורה שלי, ושהוא לא ידע את הסיפור של דונה גרציה, זאת אומרת, הוא לא ידע בכלל שאני מתפתח ומכוון לכיוון דונה גרציה. הוא בא אליי, הוא גם היה באיזשהו פרשת דרכים, והוא אומר לי, יעקב, אני היית רוצה לפגוש אותך? אני אומר, החלט צביקה, באיזה נושא? אז הוא אומר לי, אני נמצא פרשת דרכים, אני רוצה לדבר איתך לגבי העתיד. אני אומר לו, אוקיי, צביקה, בסדר. אבל ניסיתי טיפה להקשות, אמרתי לו, אני יכול רק ב-11 בלילה. אז הוא אומר לי, אין שום בעיה, אני אגיע ב-11. הוא מגיע ב-11, ואז הוא אומר לי, תשמע, חשבתי על זה רבות, והגעתי למסקנה שאני רוצה להתחבר אליך. אני אומר לו, צביקה, אתה רוצה להתחבר אליי? אתה איש ספר, איש האקדמיה, איש העולם הרוחני הגדול, אני כולה פה מוכר כרטיסים, מה אתה רוצה לעשות איתי? הוא אומר לי, לא, אל תצטנע, אני יכול לתרום לך בכל תחום. אני יכול להיות מזכירה שלך, אני יכול להיות מלווה קבוצות, אני רוצה להתחבר אליך. אני בשביל לנסות עוד טיפה להקשות עליו, אמרתי לו, צביקה, בוא אני הבנתי אותך, יש לי בקשה. אנחנו קראנו למלון שלנו, מלון דונה גרציה. ואת האמת, אני לא יודע מה היא עשתה. אז בוא תכין לי על זה עבודה, ונראה איך אנחנו טיפה מתקדמים עם הדבר הזה. ההוא שמוד דונוגרציה, זה היה בערך כמו שפופאי לקח את הטרד, מה שנקרא השיר מבט, ופתח בהרצאה, שבעיניי היא הרצאת חיי. בשעה 5 בבוקר אני אומר לו, צביקה, תקשיב, אם הסיפור שלך הוא אמיתי, לקחתי דף, עשיתי הסכם בין 10 משפטים, אמרתי לו, מחר בבוקר, 8 בבוקר, אנחנו מתחילים להקים כאן מרכז להעלאת סיפורה של דונה גרציה על סדר היום הציבורי בישראל, כי לא יכול להיות שהעוול הממלכתי הזה יישאר. וכך היה. בראשון ביוני 2001 התחלנו את כל משהו לעשייה בינינו. בראשון ביוני 2002 התחלנו, הפכנו את התוכניות למעשים, ובסוף אוגוסט 2002 למעשה נכנסה הקבוצה הראשונה של עמותת המורים לבית.
תוך פחות משנה וחצי כבר הייתם ב...
היינו כבר בתוך הסיפור הזה של מה שנקרא הבית של דונגרציה, עם סיפור, עם מוזיאון חי. הוא לא כמו שהוא היום, אבל הוא היה בתחילת דרכו.
וזה בניין יפהפה, זה לא נראה כמו בניין משרדים.
אנחנו הכנסנו בו הרבה נשמה, בפנים הוא מעוצב, הקטעים, כל קשור לשטחים הציבוריים, הוא בהחלט משדרים את הסיפור, ויש לנו עוד הרבה תוכניות לגבי הסיפור של איך בעצם משדרים מתוך הבית הזה, על כל מה שקשור לזהות שלנו, על כל מה שקשור לזכות, על כל מה שקשור למנהיגות, בטח מנהיגות, לעצמת מנהיגות נשית, וזה חלק... החלק הקהילתי של התרומה של מה שאנחנו עושים לעם ישראל, זה בתחום הזה, וזה נעשה כן בבית של דונגרציה, בכל הקומות של הבניין הזה.
אני מזמין את האנשים קצת להעמיק ולקרוא על דונגרציה, אני חושב שאתה עשית טיזר יפהפה, וגם הכי חשוב של לבוא לראות את הבניין, הוא בניין מאוד מאוד מיוחד.
אנחנו נשמח כמה שיותר שיגיעו, הסיפור הוא שכשאנחנו התחלנו, אולי יהיו 10 אנשים שיקראו את הסיפור של דונגרציה במדינת ישראל, היום יש כבר... רבים, בטח מעל 2 מיליון איש ששמעו את דונגרציה ואת הסיפור עליה.
למה ההתעקשות להיות בטבריה? בוא, אתה יודע, בסופו של דבר אתה מדבר על זה של, על הפריפריה, ולשמור ולטפח את הפריפריה, אבל לך כאיש עסקים זה קשה. בוא, לעשות עסקים מטבריה, שמרבית הלקוחות הגדולים שלך נמצאים, אני אומר, בין גדרה לחדרה, אפילו אפשר לצמצם את זה עוד יותר.
כן.
זה לא קל. אתה מן סתם הרבה שעות ברכב.
אז בוא נאמר ככה, ראשית, זה מתחיל עם צו. בקטע החינוכי, סבא יעקב, שאני רשום על שמו, אמר, חבר'ה, אנחנו טבריאנים, ואנחנו נשאר בטבריה, ואנחנו המוהיקני האחרון. אז ככה זה מתחיל, זה החינוך שקיבלנו. אבל זה הרבה מעבר לזה, אנחנו בעצם גם הופכים את הלכאורה החיסרון הזה ליתרון גדול, ואנחנו מפתחים בפריפריה עסקים, כמו שהיה כוונת המשורר, הרבה אחרינו, בכל מה שקשור לכל מי שרץ לבנגלור כדי לעשות את עסקים בפריפריה, אז אנחנו למעשה יישמנו את זה. היום אני יכול להגיד לך שיש יתרונות עצומים לניהול מהפריפריה, וזה כמעט בכל זווית, ואני יכול כאן לשפוך אור על כל מיני אנקדוטות וטיעונים. אז למשל, בכל מה שקשור לכוח אדם, כמו שאמרתי, אנחנו מגייסים את האנשים היקרים שלנו, מתוך הקהילה, מתוך טבריה, סובב כנרת וחצה בזה, ואנחנו מלמדים אותם, ובשבילם זה מוסד, לבוא לעבוד בתוך שמורת הטבע הזאת, עם החזון וכל מה שקשור לגיוס עובדים. הניידות אצלנו מאוד מאוד כמעט ואין עזיבה, זאת אומרת, יש כאן נאמנות מוחלטת, שלמעשה גם הופכת למקצוענות, זה יתרון אדיר לעסק. מעבר לזה, אנחנו גם מאוד יעילים. זמן הממוצע שלוקח לעובד אצלנו להגיע למשרד, הוא בין, שהוא משקיע בדרכים בסדר גודל של 10 דקות ביום. תשווה את זה למה שקורה במקומות אחרים. אין ספק שאנחנו יעילים כאן בצורה בלתי רגילה, תעשה את המכפלות. הספקים מתייחסים אלינו כאל, רגע, מה הסיפור הזה? מה, נפריע לטבריאני הזה, יושב כל כך רחוק, ומהר מאוד אנחנו מוצאים את עצמנו במקום טוב ביציאה, בזכות העובדה שאנחנו מקבלים מהם צ'אנסים. אבל מעבר לזה, כשמסתכל על זה גם מהזווית הציונית, אז אין ספק שלבנות בפריפריה, אז הם מתייחסים אליך אחרת, אתה גם, יש הרבה מאוד העדפות, ובעצם אנחנו נהנים גם מהתייחסות ממלכתית שונה. אז בסך הכל, מכל המקובץ, אם אנחנו נסתכל על זה מהזווית של... מה הפער, או איך אנחנו רואים את זה בינינו לבין מה שקורה למודל אחר שמוקם במרכז הארץ, אז לפי דעתי במאזן האמת ורגוברת.
זה יפה.
כן. יש עוד יתרון.
כן.
מי שקובע איתנו ורוצה להגיע אלינו, אז אם הוא כבר מגיע הוא רציני. וזה גם חלק מפקטור של איזה פילטר כזה שיושב כל הזמן. אני אומר, אם טרחת והגעת עד לכאן, אז כל הכבוד, אתה בן אדם רציני.
יפה. קיבלנו לקראת הרעיון איתך, קיבלנו שאלות מכמה מאזינים. אני רוצה להתחיל בשאלה שאופיר רוב שלח לנו. זה קשור לאיך הסכם השמיים פתוחים השפיע על חברות הנסיעות, שמטבען הן החוליה המקשרת שמעלה את המחיר, לפי אופיר. האם העתיד ורוד או אפור לענף הזה בזכות הסכמים אלו, ואלו שיבואו בעקבותיו?
בגדול, שמיים פתוחים יצר מצב שבשורה התחתונה זה לטובת הצרכן. הצרכן בשמיים פתוחים נהנה מתעריפים יותר טובים, זה מייצר, זה מגדיל את התחרות, ובאופן טבעי כשיש תחרות המחירים יורדים. אז זה הרעיון של שמיים פתוחים, כל אחד יכול לטוס מנקודה לנקודה, איפה שהוא רוצה. אתה לא צריך להיות חברה יוונית כדי לטוס מאתונה לתל אביב, אתה יכול להיות גם חברה איטלקית שעושה על איטליה לטוס מאתונה לארץ, סתם דוגמה, וחצה באלה עם להרבה מאוד יעדים. אז זה לגבי, כלומר, במקרה הזה, התחרות היא, כמו שקורה בענפים אחרים, היא מרבה חוכמה, היא אמורה, ואני צופה שהיא בסך הכל תסייע לצרכן, באופן כזה שסך הכל עלות התעבורה הזאת, תעבורה אווירית, תפחת, זה גם מוסיף capacity, זה כמובן מוסיף הרבה יותר מושבים, ומהזווית של הצרכן, אין ספק שאנחנו חוזים כאן עתיד ורוד, כלומר, יהיו יותר ויותר נסיעות. אגב, זה גם, רואים את זה גם לפי כל הסטטיסטיקות, 2017 היא הרבה יותר עתירה, עשירה, בכמות נוסעים מאשר 2016, בעוברים את נדבג, וזה, כל המספרים מלמדים את זה, ואותו כאן לגבי 2015 וכן הלאה. גם התנועה העולמית גדלה, אתה יכול לראות זה גם מהזווית של חברות הייצורים, זאת אומרת, חברות שבונות אווירונים, גם בואינג וגם איירבס מייצרים אווירונים, וזה גם מצביע על כך שיש דרישה. אני בהחלט חוזה שמהזווית של הצרכן, כל הנושא של הנגישות תהיה יותר ויותר משוכללת. אלא לעשות עכשיו עסקה מעולה, עצם ההבאה של 16 דרימליינרים האלה, היא למעשה מאותתת לצרכן, חבר'ה, אנחנו בשפיץ הטכנולוגי מביאים לכם ציוד מהמתקדם בעולם, שאגב, כשאנחנו מדברים מתקדם, זה גם חוויית טיסה, שהיא נעימה מאוד, בכל מה שקשור לחוויה של המשתמש, אתה נכנס לאווירון שהוא מדוחס, שיש בו תחושה של אוויר טהור, של אוויר, כל המערכות שם הן מכוונות צרכן בצורה בולטת, שלא לדבר על הכיסאות ועל כל מה שקשור לחוויה של המערכת המולטימדיה וכיוצא בזה. אבל יש כאן פקטור מאוד משמעותי. כל מה שקשור לקדמה שהצליחו להביא יצרני המנועים והאווירודינמיקה של האווירון, מייצרים כאן יעילות, מה שקרה, מוכחת, מדעית, של 30%. כמעט בכל אספקט. זה אומר שבאופן מעשי אפשר להתייחס לכך שלמעשה גם העלויות ירדו בהתאמה, אולי לא ב-30%, כי זה גם מושפע ממחירי הדלק, אבל בהחלט יש כאן מסר שאומר, בשורה שאומרת, גם ציוד חדשני מאוד וגם עלויות מופחתות. כך שלצרכנים אני מפה רוצה להעביר מסר שככל שהדברים מתבססים על 34 שנות הניסיון שלי, צפוי לנו עשור עוד עתיר נסיעות בשנים הקרובות.
איך אתה רואה את הצרכן הישראלי? הוא באמת מוטה מחיר, או גם חשוב לו נושאים נוספים, כמו יכול להיות, כמו שאתה אומר, חוויית הטיסה, בטיחות, נושאים אחרים? זאת אומרת, איפה בפרמטרים האלה, אם אתה יכול גם להשוות את זה, כמובן, ולכם יש את היכולת מול מקומות אחרים בעולם?
אז הלקוח העסקי, ככל שמדובר ב-end user, אז הוא בהחלט מחפש מוצר טוב. מדבר אליו הכיסא, מדבר אליו טיסה ישירה, מדבר אליו סוג האווירון, מדבר אליו, זה האנד יוזר. מקבל ההחלטות שהוא בדרך כלל ה-CFO, אז הוא מחפש, הוא מה שנקרא cost oriented, הוא מחפש כמה זה עולה, הוא יכול טיפה, באופן סטטיסטי, לשבש טיפה את המשוואה הזאת, אבל החיים יותר חזקים, בסופו של דבר כולם מחפשים שהעובדים שלהם יהיו מרוצים והם ייצרו יותר, כך שאפשר לומר שבעולם העסקי, באופן די ברור, אנשים מחפשים מוצר טוב, מוצר איכותי, ומשקללים. אז אף אחד לא מחפש לעשות לסעות קשר כשאין צורך, אף אחד לא מחפש לעשות, לטוס בציוד מיושן כשאין צורך, אלא אם באמת אין ברירה מבחינה, ויש הנחיה או הנחתה של אותו מקבל החלטות, אותו בעל מאה, אותו CFO. אני לא יכול להגיד שרואים את זה גם בעולם הלז'ר. עולם הלז'ר הוא יותר cost oriented, הוא יותר מחפש דילים, על אף שגם שם אפשר לראות שאנשים לא מתאבדים, יש חברות תעופה שאומרים לא, בזה אני לא נוסע. אלה פחות או יותר שתי הנקודות שאפשר ככה להתמקד אליהם, עולם הלז'ר הוא יותר עממי, אגב, חברות תעופה מבינות את זה, קוראות את זה, וגם פה, המובילים הישראלים למדו לתת פתרונות גם לאוכלוסייה הזאת, וכמובן גם לאוכלוסייה שצורכת את מוצרי היוקרה. אני חושב שמקבלי החלטות בארץ, בכל שהוא לעולם התעופה, עושים עבודה לא רע. עושים עבודה לא רע.
איך אתה רואה את הכניסה של חברות כמו ריינאייר ואיזי ג'ט ואחרות? כי פה, אני, כמה שאני מבין, הסוכן הוא, או השירותי סוכן הם לגמרי מחוץ לתמונה. הדרך ידע זה להזמין ממשירות.
הם לא מחוץ לתמונה. אנחנו באמצעות מערכת הפצה שנועדה ללואו-קוסט, יודעים לשים אותם גם על השולחן של שולחן העבודה שלנו. ברור שמטבעם של תהליכים, אז קודם כל החברות הסדירות שמאוגדות בקונסולי יאטה והן יותר בתוך מערכות ההפצה, אז זה יותר נגיש לך למכור, וזה מטבע הדברים גם מערכות היחסים רבות שנים, אז יש כרגע יחס בולט לטובת הלגאסי, הלגאסי זה חברות תעופה הסדירות לעומת החברות תעופה הלואו-קוסט. אני חושב שגם פה התחרות היא לתועלת. אני לא רואה כל כך בקלות את תל אביב ותור יעד שהוא לא הבי, שאין טיסות יוצאות ליעדים אחרים, אלא זה הכל פוינט טו פוינט. אני לא רואה אותו כך מתפתח בעולם הלואו-קוסט, בטח לא בשל העובדה שאין כאן היקפים של מסות של אנשים, כמו שאתה יכול למצוא בבירות אחרות באירופה או בארצות הברית. אבל בסך הכל הכניסה שלהם יצרה איזשהו פקטור על חברות תעופה סדירות, וגם פה הם בנו שני מוצרים, יש את המוצר הלוקוס ויש את המוצר ההיילד של חברות התעופה, ובסך הכל בשורה התחתונה אנחנו, אם מתייחסים לעובדה שכאן כולם נמצאים בסוג של מתרים מתוחים כדי לא לקחת את הלקוח כמובן מאליו, אז בסופו של דבר התוצאה היא שכולם מתוחים ומשביחים את המוצרים לטובת הצרכן.
מקס קיסלביץ', שאני מקווה שאני מבטא את שמך נכון מקס, שואל, מה המודל העסקי בשלב הזה, ואיך החברות הנסיעות עדיין מצליחות לשרוד שכל כך פשוט להזמין חופשות לבד באינטרנט? אתה ענית מקודם גם על, אני חושב על חלק גדול מהשאלה, באמצעות הכלים שיש לכם, אבל חברות שאין להם את הכלים שלכם, בסופו של דבר אתה רואה שהן צריכות לשרוד את הזמינות של המוצרים היום באינטרנט, באמצעות, הזכרנו את אקספדיה ואחרים.
בסופו של דבר, מסתכלים על זה, וזה גם הסטטיסטיקה מלמדת, רוב עולם למעשה מוכר את עצמו באמצעות סוכנים. כי אם תסתכל על זה, גם אקספדיה הוא סוכן, וגם טרוולוסיטי הוא סוכן, וגם קייק הוא סוכן. זאת אומרת, כל מישהו הוא מערכת בלתי מוטה זה סוכן. נכון שהוא סוכן דיגיטלי, הוא לא סוכן מסורתי.
אבל סוכן, הוא
עדיין סוכן, הוא סוכן נסיעות. בגלל זה אמרתי שמסתכלים היום על הפרופיל מי הוא סוכן ומה הוא סוכן, אז היום סוכנות נסיעות היא בעצם סוכנות שרוצה, אם היא רוצה לשרוד, היא חייבת לפתח את אותם כלים שמאפשרים לה בעצם לשווק את התוצרת שלה באינטרנט, באופן כזה שהיא מנגישה את הסחורה הבלתי מוטה, מייצרת זירות מסחר ומעלה להעביר את כל אותם תכנים שנמצאים בעולם, וזה ברור לחלוטין שמי שלא יהיה שם, כולל בכל אותם אתרים שעושים השוואות מחיר, אז אין לו שום סיכוי. זה לא אומר שאין מקום לסוכן נסיעות המסורתי, כי עדיין סוכן נסיעות המסורתי בעולמות רבים יודע לתת פתרונות שהמכונות לא יודעות לתת, ושם למעשה זה נותן לו איזשהו מרחב תמרון לסוכן, לבוא ובעצם לחלק את נפח התפקיד שלו גם לעולם המסורתי, כי הוא חייב לטפח ולתמוך בנוסע, באותם מקומות שהמערכות לא יודעות לתמוך בווייטינג ליסט, באותם מקומות שהמערכות לא יודעות לטפל במשברים, באותם מקומות שיש טיסות המשך, באותם מקומות שיש הרבה מאוד שאלות שקשורות לממשקים, יש כאן הרבה מאוד ממשקים כמעט בכל... כמעט כל מה שקשור לאפסל, מה שאנחנו קוראים, זאת אומרת, אתה קונה את הטיסה, אבל זה לא נגמר בזה, אתה צריך את החנייה של הרכב שלך, ואתה צריך את הביטוח, ואתה צריך את ההסעה, אתה צריך את המלון, אף אחד לא ישן בעמידה. אז במקומות האלה, וכל החיבורים האלה, ככל שאנחנו מסתכלים על זה בזווית הרחבה, יש מקום רחב גם לסוכן המסורתי עדיין, לנוסע העסקי חד משמעית, כי הנוסע העסקי בדרך כלל משקיע את כל מרצו בעבודה שלו, אם זה בפיתוח ואם זה בגיוס כספים, אם זה בכל ייעוץ אחר שהוא עושה, זה הנוסע העסקי ומישהו צריך לתמוך בו. אז אם זה מתאם את סוכן נסיעות מקצועי, אז זה אותו הדבר בסופו של דבר, ואנחנו ממלאים את המשבצות האלה. אבל לא רק, אנחנו גם מנהלים בדג'ט של של לקוחות, אם זה לקוחות קופרט, אנחנו עושים אינסנטיבס, זאת אומרת זה טיולי תמריץ, אנחנו עושים טיולים גיאוגרפיים, בכלל טיולים מאורגנים, אנחנו עושים בכלל פתרונות של חבילה של המאורגן האישי, אנחנו נמצאים בעולמות התוכן שלנו, כשאנחנו מתייחסים לאמסלם טורס ולקבוצה, אז קודם כל התפיסה אומרת שאנחנו one stop shop, כל מה שאתה רוצה, בנסיעות, כל מה שזז, תבוא אלינו, רודים לתת, ולצורך העניין הזה, פיתחנו גם את מה שתיארתי עד עכשיו, וגם מוצרים נוספים, אנחנו נמצאים גם בעולם המדיקל, וזה גם משמח אנשים. אנחנו למעשה הבנו שבתיירות מרפא יש למדינת ישראל מה לתרום לחולים, בעיקר מרוסיה ומחבר העמים, אז אנחנו מעלים על היאנדקס, הגוגל הרוסי, מעלים דפי נחיתה עם מידעים לגבי כל מיני פתרונות רפואיים שנעשים כאן בעיקר באסותא. וואנס החולה הרוסי נוגע רק במסך, אנחנו מיירטים אותו, תוך פחות מחצי דקה מגיע אליו ברוסית מהקול סנטר הרוסי של אמסלם בטבריה, שזה גם יתרון אגב, מגיע שיחת טלפון לאותו רוסי, אנחנו מתחילים לטפח אותו, מעבירים את כל משהו לאינדיקציה הרפואית שלו להבחון כאן ברמת החייל, ליד אסותא, אנחנו חושבים במשרד יפה, מכובד, וצ'יק צ'ק אנחנו מארגנים לו הגעה לארץ, הוא מגיע לביקור, עושים לו חבילת ניתוחים, אם זה מנתח ואם זה מרדים, ואם זה כל מה שקשור לצוות הרפואי, ומרפדים את זה עם חבילת מימון, בדרך כלל עם בנק רוסי שמשתף פעולה, הוא יוצא הביתה, מתארגן, חוזר לכאן, עושה את הניתוח, עושה הבראה, ואנחנו גם תורמים בקטע הזה לאנושות.
יפה.
כן.
אנחנו לקראת סיום, ושהתקשרנו לתאם איתך את הפגישה, אתה אמרת, שאלנו אם אפשר, שהמזכירה שלך, ואתה אמרת, אני עושה הכל לעצמי, אני דרוויש.
נכון.
בוא תסביר מה זה פילוסופיית הדרוויש, ככה גם בכניסה, קצת לפני הרעיון, סיפרת קצת, אני מאוד אשמח אם תשתף אותנו.
טוב, אז דרוויש, הכוונה היא לפשוט ולעממי ולגובה העיניים ולאוהב האדם. וזה מה שבעצם מבטא המונח הזה, שבטבריה ימצאו אותו בתור בן אדם פשוט, לא מסובך ולא מורכב מדי, וככה אני ענקתי אותו מילדות. אנחנו קצת לקחנו את זה עוד צעד אחד קדימה, וכשנשאלתי לא מזמן מה עושה לך את זה יעקב, אז אמרתי, הדברים הפשוטים ולא המורכבים, אל תצפחו. אז כשבקשתי להסביר, אז נכנסתי לפילוסופיה של מה שקורה בדברים מורכבים. ומצאתי שנכון להביא את המונח חתול בשק בתור דוגמה של משהו מורכב. אז שאלתי אם, כדי להיות בטוח, שהכוונה היא לא לכך שחתול בשק זה חתול שנמצא בתוך שק, ועיניו כאילו חסומות, אלא שדמיינו תינוק שמחתלים אותו בשק. אז זה החתול בשק. התינוק הוא חתול בשק. בכפל לשון הזאת, אני צריכתי להסביר שמה שנמצא בתוך השק, בתוך החתול, החיתול, זה הקקי והפיפי, שהם למעשה הקומבינה, שזה, אני לא אוהב את הדבר הזה. ומה כן אתה, מה כן עושה לך? זה עושה לי הדברים הפשוטים. אז בכפל לשון, פשוט, אם נדמיין אבוקה של, שמוציאה אשן, ושבאה טיפה רוח, ולא הוריקן, אבל רוח קלה כזאת, ומצליחה לפזר את האשן, אז האשן למעשה פשוט, נכון? כי הוא נמצא בכל מקום, הוא מתפשט. אז האנלוגיה הזאת באה ללמד שאם האשן הזה נמצא בכל מקום, אז כנראה שהפשוט הזה נמצא בכל מקום. אז אם הפשוט נמצא בכל מקום, אז יש לו... מי נמצא בכל מקום? כששאלתי, אז מיד נאמר לי, רגע, בכל מקום? בכל מקום נמצא אלוהים. אז אם ככה, אז הפשוט הוא מעשה אלוקי. תחשבו, כמה שיותר פשוט, ככה יותר גדול וענק. אז מכאן אני רוצה להעביר למאזינים, שבעיניי הדברים הפשוטים והישרים והישירים, ומעל השולחן, ושולחן לא מתחת לשולחן, ולא בקומבינה, ולא ברמאות, אלא להפך, רק נדבר רק חיובי, רק בדברים טובים, ולחשוב טוב ולעשות טוב, הם הדברים שמדברים, וזה מה שמאפיין גם את הדרוויש. הדרוויש זה בן אדם פשוט, שאוהב אדם, שאוהב את הסביבה, שאוהב את גם את בעלי החיים, שאוהב במקרה שלנו גם את ארץ ישראל, בטח את הפריפריה, ומתייחס אל שמורת הטבע שאנחנו מפתחים, כאל משהו שצריך להיאחז ולהילחם בשבילו. באו אליי חבורה של אנשים מכובדים שישבו אצלי בבית, ואחרי שסיפרתי להם את הסיפור הזה, כי הם פשוט ינקו אותי, רצו לדעת מה הסיפור שלי, מה עושה לי את זה, וכשהם הבינו שקשה יהיה בזירה הזאת לדבר חס חלילה על פלצנות, אז מיד הם ככה ניקו את עצמם, כל אחד יסתכל על עצמו מה יכול להיות שאני חשוד שאני פלצן.
אני מניח שהם היו במרכז.
הדבר הזה נולד עם נון, שקוראים לו, קודם כל קבוצה בוואטסאפ שנקראת קבוצת הדרווישים, אחר כך המנון הדרוויש, והגדיל לעשות קובי אושרת שלקח את ה... כיוצר, כמלחין, לקח את המילים של לימור לבנת, כבוד השרה, והוא למעשה הפך את זה להמנון של הדרווישים, ושם מדברים על, על אותו דרוויש פשוט, שכל אחד מאיתנו בעצם הזה הוא דרוויש.
אז ברשותך אנחנו נעלה את זה גם לאתר, את המילים, ואם נוכל לקבל גם זכויות יוצרים, זה סיפור, אבל אולי אפילו את המוזיקה.
אני אשמח. אבל... מקסימום נכנס לאיזה קונפליקט עם אחד מהאומנים שהיה שם.
אנחנו, אתה אמרת, צריך לכבד את כולם, אבל לפחות את המילים אפשר להעלות, אני ראיתי אותם וזה, אותי זה מקסים.
הכל באישור כמובן, שום דבר לא יהיה
בנחטפים. אם תרשה לי, שאתה צריך עכשיו להקים מפלגת הדרוויש, אני חושב שהמדינה שלנו צריכים הרבה יותר מזה. לפעמים אנחנו, לצערי, נתפסים יותר מדי, אני קורא לזה, לעולם הקומבינה. אני מאוד מאמין שהדרך הישרה, הדרך הקצרה ביותר, וכל דבר אחר זה... אמרתי פעם לחבר שהגדרה שהיא של קיצור דרך, זה הדרך הארוכה ביותר בין שתי נקודות. ואני לא מאמין בקיצורי דרך, אני חושב שגם הרבה מהמאזינים יסכימו לזה.
רק ישיר. רק חיבור בין שתי נקודות, זה הדרך הקצרה ביותר.
רציתי להגיד לך קודם כל שנה טובה, ותודה רבה. אני חושב
שאנשים כמוך... גם למאזינים.
אני חושב שהתברכנו שיש אנשים כמוך, דווקא בפריפריה. אתה מתאר את זה בתור מצב כמעט אידילי לעבוד, אבל אני יודע שיש הרבה הרבה קשיים.
לא, אתגרים משמעותיים מאוד, ואני ברשותך עוד משפט אחד, גיל, הרבה פעמים ככה אני נשאל, מה, יעקב, בכל זאת מניע אותך, אז כדי שחס וחלילה לא היה לי חשד של בצע ושל רדיפה אחרי כסף, אתה עובד כל הרבה שעות, כאילו, יש מצבים של 20 שעות ביממה, זה לא, זה אפילו לא חוקי. אז התשובה שלי היא שאנחנו מונעים מאחריות. ותחת המילה אחריות, אם אנחנו כבר מדברים על השפה העברית העשירה שלנו, הייתי רוצה להעביר למאזינים שתחת אחריות יש א', ראשית א', שלמעשה כל סדרי משנה מתחילים באלף. ויש פה גם את אלוקים וגם אהבה, וגם אמסלם מתחיל באלף. ושם זה נגמר, ובמילה הזאת, האות האחרונה היא תף, אז זה כל מסדרי משנה מאלף התף. רק יש את חטא, זה אח, שאתה אומר אחי, אז תכוון לזה ברצינות, ולא בזילות, ואחר כך אחר, ותכבד את האחר, ויש הרבה, וכל אחד מאיתנו יש אחר, אחר כך זה אחריי, מנהיגות, אחר כך זה אחריו, פרגן לו, ובסוף זה אחריות, וזה מה שמוביל אותי.
מדהים, אני לא יכול לסיים במשפט יותר חזק מזה, גם אם אני אנסה בעוד 10 שנים. תודה רבה, רבה, רבה. היה לי כיף עצום.
נהדר, תודה רבה. חג שמח ושנה טובה לכל המאזינים.
חג שמח. רציתי רק לסיים שעוד פרקים ופודקאסטים, וגם אני מקווה את מילות השיר הנפלא של הדרוויש, אנחנו תראו את זה באתר הבית. ניתן לשלוח תגובות בטוויטר או בפייסבוק, ומי שרוצה לפנות אליי באופן ישיר יכול לעשות את זה לכתוב את האימייל שלי, gil@rosenfeld.tech. ויש לנו גם בעושים היסטוריה ולרשת תקולי, ניתן לשיר שם הודעות ב-03-374-1907. שוב, תודה רבה, היה לי כיף אדיר, ומקווה שאתה ניפגש שוב.
תודה רבה לך, גיל.
תודה, תודה, ביי.